נלמד את העניין איך שהוא מתיישב ומסתדר עם פסוק בפרשת השבוע, ונלמד את העניין משני חלקים. זאת אומרת, חלק ראשון נלמד את העניין לפי הבנת פשוטו של מקרא, פשוט נלמד את הפסוק, ננסה להבין בפשוטו של מקרא איך לומדים ואיך מבינים את הפסוק עם פירוש רש"י שמופיע על הפסוק. לאחר מכן, בעזרת השם, נלמד את ההבנה הפנימית שקיימת במצווה הזו. אנחנו מתייחסים כמובן למצווה המרכזית שמופיעה בפרשת השבוע. הפסוק אומר, ואהבת לרעך כמוך. סיום של הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, מופיע בפרק י"ט בפרשתנו, פרשת קדושים, פסוק י"ח. זה המקור של המצווה הזו. המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך, בפסוק הזה, כשאנחנו מסתכלים איך רש"י, ולפני שנסתכל מה רש"י אומר, אנחנו נקדים, או יותר נכון נזכיר לעצמנו, את הכלל שרש"י קבע בתחילת פירושו על התורה. שרש"י אמר באופן ברור שהמשימה שהוא לקח לעצמו כשהוא בא להסביר את כל התורה כולה, אז יש לו מטרה ברורה אחת: אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. ככה רש"י אומר. כשהוא בא להסביר, הוא לא בא לעורר ישראל בתשובה, הוא לא בא להיות דרשן שנותן דרשות יפות, למרות שכל זה כתוב ונמצא ברש"י, רש"י מכיל את הכל, אבל לא זה המטרת על של רש"י. רש"י כשהוא בא לפרש את התורה, הוא בא להסביר את פשוטו של מקרא. איפה שיש קושי בהבנת איזשהו משפט או מילה בפסוק, לא יעבור רש"י לסדר היום עד שלא יסביר אותו. ועל זה יש כבר כידוע ביורים רבים של הרבי, למה יש הרבה פעמים קשיים שרש"י לא מסביר אותם, או לפעמים רש"י נראה שמתעכב על דבר שלא נראה מה קושי בכלל, ובכל אופן רש"י כן מסביר. ועל דרך זה גם בעזרת השם נראה בשיעור הנוכחי שאלה דומה. רש"י על המילים ואהבת לרעך כמוך, הוא מצטט את שלושת המילים הללו ומסביר עליהם מספר מילים. מה הוא אומר רש"י? אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. זה מה שרש"י אומר. רש"י ידוע ומפורסם, אחד מ-12 הפסוקים שכל הילדים יודעים בעל פה. אבל הקושי שיש כאן בכל העניין הוא קושי מאוד בולט. על פי הכלל שאמרנו, שרש"י לא מתעכב כשהדבר לא נדרש, אז הוא לא היה לכאורה צריך בכלל להתעכב בפסוק הזה. הפסוק הזה הוא מאוד מאוד מובן וברור, שואהבת לרעך כמוך, פירושו של מילים לאהוב את רעך כמוך. לכאורה מה רש"י הוסיף לנו בדבריו? הוא בא לתת איזשהו משקל ועוצמה למילים. תדע לך שהמילים הללו, ואהבת לרעך כמוך, זה לא סתם איזשהו פסוק כמו עוד הרבה פסוקים. זה כלל גדול בתורה. האם זה עניינו של רש"י לתת עידוד וחיזוק ליהודי שיקיים את המצווה? לצטט מדרשים שונים כדי לחזק את העניין של המצווה? זה אמנם נכון, אבל לפי ההקדמה שרש"י רק בא לפשוטו של מקרא, אז בכלל בשביל מה רש"י ציטט את זה? זו שאלה שמיד ככה בולטת לעין. ויש כאן תוספת של דיוק נוסף. ברוב רובם של פירושי רש"י על התורה, כשהוא מצטט דברים, למרות שבמקורם, איפה שהדברים מופיעים, הדברים מופיעים בשמות של תנאים ואמוראים שונים, אבל ברוב רובם של פירושי רש"י, הוא לא מציין מי אמר את הדברים שהוא מצטט. הוא מביא את הדברים כדבריו, כאילו שהפסוק אומר אותם. זה ברור מאליו. רק במקרים בודדים, יחסית לכלל פירושי רש"י, אז רש"י לא מסתפק להביא את מה שהוא אומר, אלא הוא גם מצטט מי אומר את זה. אצלנו בפסוק, זה אחד מהמקומות שרש"י מוסיף ואומר, רבי אמר רבי עקיבא. חשוב לנו לדעת שדווקא אמר את זה רבי עקיבא. ואם רשי היה אומר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, ולא היה מקדים לנו שאמר את זה דווקא רבי עקיבא, מה היה חסר? כנראה שבלי לדעת שאת זה אומר רבי עקיבא, יש לנו קושי לעבור לסדר היום. מה הקושי? מה קורה? אז רבי מבאר כאן דבר מאוד מעניין. בפשטות, ממש בפשוטו של מקרא. השאלה שרשי מתעורר כשהוא בא להסביר את הפסוק ואהבת לרעך כמוך, קושי מאוד פשוט. רשי אומר ככה, יש לנו בתורה כל כך הרבה פסוקים וכל כך הרבה איסורים ומצוות של בין אדם לחברו. רק בפרשת השבוע יש לנו רשימה לא קטנה של מצוות שבין אדם לחברו. רק בפסוק הזה עצמו של ואהבת לרעך כמוך, כתוב לפני כן לא תיקום ולא תיטור. יש לנו את האיסור שלמדנו כמה פסוקים לפני זה, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו. יש לנו הרבה איסורים, לא תקלל חרש ולפני ולא תיתן מכשול. יש לנו בתורה ריבוי פסוקים, ולא רק בפרשת קדושים, גם בפרשיות אחרות בתורה, בעצם מפוזר בהרבה מקומות בתורה, ריבוי של פסוקים שבאים לדבר על מצוות שבין אדם לחברו. קשה לרשי, לכאורה יכלה התורה לחסוך ולא לכתוב את כל הפסוקים הללו. כל הפסוקים הללו בכלל מיותרים. לא בגלל שלא צריך לקיים אותם, אלא אם התורה תכתוב שלוש מילים, ואהבת לרעך כמוך, זה כולל הכל.
כלל.
אם אתה תגיע למצב לעשות נקמה, תחשוב, היית רוצה שינקמו בך? אז אל תיקום בשני. אם אתה רוצה שיגנבו לך? לא, אל תגנוב לשני. כל הדברים שנעלה על דעתנו בדברים שבין אדם לחברו, לכאורה, זה מובן מאליו מתוך ואהבת לרעך כמוך. אז זה מה שקשה לרשי, למה התורה צריכה לכתוב את כל הפרטים, ואחר כך עוד לכתוב ואהבת לרעך כמוך. לכאורה המילים ואהבת לרעך כמוך כבר כולל הכל. לכן רשי לא יכול לעבור לסדר היום. ראינו פסוק הזה ואהבת לרעך כמוך ולא להתייחס, מיד פורצת השאלה. פסוק הזה עיקרי כבר כולל את הכל בפנים. אז רשי אומר, אתה יודע מה התשובה? זה כלל. יש הרי מושג שנקרא כלל ופרטים. הרבה פעמים כותבים את הכלל, את הכותרת, וכותבים גם את הפרטים שהם נגזרים מאותו כותרת. זה דרכה של תורה בהרבה מקרים, בהרבה דברים, בהרבה מצוות. יש כלל ויש פרטים. הרבה דוגמאות יש. אומר רש"י, גם בעניין הזה של מצוות שבין אדם לחברו, כותבת התורה את שני הדברים. למרות שאחד כלול בשני, היא כותבת את הכלל, זה כלל, וישנם חוץ מהכלל הזה פרטים רבים. אבל כדי שלא יבוא השואל וישאל, יש מקום בגמרא שהגמרא אומרת, אמנם זה מחלוקת בגמרא, אבל בכל אופן יש כזה ציטוט בגמרא, שכל המושג של כלל ופרטים יהיה תקף רק במקרה שהפרטים כתובים צמוד לכלל, באותו פסוק או פסוק ליד פסוק. אבל אם הפרט נמצא בחומש אחד והכלל נמצא בחומש אחר, או אפילו בשתי פרשיות, זה לא ייחשב לכלל ופרט. יש כזו סברה, על כל פנים דעה של אחד כזו. על פי זה, ואהבת לרעך כמוך זה כלל, נכון. אבל הפרטים מאוד מפוזרים. אמנם קראנו בפסוק הזה לא תיקום ולא תיטור, זה פרטים שקרובים, אבל רוב רובם של הפרטים מפוזרים בכל התורה כולה. איך אפשר לקרוא לכלל כזה שהפרטים לא צמודים אליו כלל? מוסיף רשי ואומר, זה לא סתם כלל, זה כלל גדול בתורה. מה ההבדל בין כלל גדול לכלל רגיל? כלל רגיל זה באמת כלל שהוא כתוב ליד הפרטים שלו. אבל כשמדובר על כלל גדול, אז בכלל גדול אין בעיה. כלל גדול יכול להיות כתוב גם כן במקום אחד, למרות שהוא מרוחק מהפרטים. זה סוג כלל שאין אותו הרבה. זה כלל גדול בתורה, זה באמת משהו מיוחד. אבל בזה עוד לא יכולים להשלים את העניין. פה יש עוד קושי. הכל זה קשיים שמעניין רשי לא שואל את השאלות. רשי כבר נותן מיד את התשובה. השאלות היו נשאלים אם רשי לא היה כותב כלום. אבל רשי כדרכו אף פעם לא כותב את השאלה. גם כשרשי כותב שאלה, לא זו השאלה שבעצם הוא רוצה להסביר. גם השאלה שהוא מביא זה גם כחלק מתהליך התשובה. בדרך כלל רשי לא מביא את השאלה. הוא גם מיד נותן את ההסבר. אבל אלו השאלות שרשי בא להוריד. אבל יש כאן עוד דברים, עוד כמה שאלות שרשי בא להוריד. למשל, יש קושי ידוע ששואלים על המצווה של אהבת ישראל, ובעצם את אותה שאלה שואלים גם על אהבת השם. גם על ואהבת את השם אלוקיך, יש את אותה שאלה. שאלה היא איך אפשר לצוות על רגש שבלב. הרי רגש שבלב זה דבר שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. על מעשה אפשר לצוות, אבל על רגש לא שייך ציווי. אז מה בכלל שייך שהתורה תגיד שיש לך ציווי ואהבת? איך אפשר לצוות? מצווה עליך מי הרגע אתה מתחיל לאהוב. הרי לכאורה לא נדבק לצוות ציווי כזה. שאלה נוספת שיכולה להתעורר, רש"י כתב סך הכל מספר פסוקים לפני הפסוק הזה של ואהבת לרעך כמוך, נתן רש"י כלל. רש"י בעצמו נתן כלל. מה הכלל שרש"י אמר? לפני זה יש בתורה פסוק שכתוב, פסוק י' ד', לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ואז התורה הוסיפה עוד שתי מילים, ויראית מאלוקיך. שם רש"י הסביר למה זה בפרק י' ט' פסוק י' ד'. שם רש"י הסביר למה התורה הוסיפה את המילים ויראית מאלוקיך. מה קשור ויראית מאלוקיך לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול? אז רש"י שם אומר שמכיוון שיש דברים שהם מסורים רק ללב, זה לא מסור לבריות, זה בינך לבין עצמך. אז תדע לך שאומנם הבריות לא ידעו לזהות אם אתה עשית את החטא או לא, אז ויראית מאלוקיך, הקדוש ברוך הוא יודע. ואז רש"י יוסיף משפט כלל, מה רש"י אמר, וכן כל דבר המסור לליבו של אדם עושהו, אז הוא אומר, זה המילים של רש"י, כל מקום שיהיה לך מקרה שמסור ללב, נאמר בו ויראית מאלוקיך. ככה רש"י אמר. סך הכל זה היה בפסוק י' ד'. עוברים לא הרבה, לפסוק י' ח' הגענו. מה כתוב בפסוק י' ח' ואהבת לרעך כמוך? ואהבת לרעך כמוך זה דבר שמסור ללב. איפה אוהבים? בלב. לא כתוב כאן ויראית מאלוקיך. אתה בעצמך אמרת שכל דבר המסור לליבו של אדם נאמר בו ויראית מאלוקיך. איך זה שכאן לא כתוב ויראית מאלוקיך? לכאורה דבר שאיך אפשר להבין. אז רש"י גם כולל תשובה על השאלה הזו. איך רש"י כולל תשובה על השאלה הזו? רש"י טוען, לא, צריך להיות כתוב ויראית מאלוקיך. נאמר, לכן יש הרבה פסוקים שכתוב שם ויראית מאלוקיך. כל מקום שמדובר על עניין של לב, אז רש"י קבע שצריך להיות כתוב ויראית מאלוקיך. זה עניין שאי אפשר, זה כלל שרש"י קובע. אז איך זה שבהמשך כאן לא כתוב? אז התשובה היא מאוד פשוטה. זה כלל. איך מקיימים ואהבת לרעך כמוך? זה תשובה אחת לשתי השאלות. לפי זה רש"י אומר, ואהבת לרעך כמוך זה ציווי. איך מצווים? כי לא מצווים על הלב, מצווים על הפרטים שנובעים מ"ואהבת לרעך כמוך". איזה פרטים נובעים מ"ואהבת לרעך כמוך"? יש פרטים לבביים, יש פרטים טכניים, יש כל מיני פרטים שקשורים בזה. בפרטים כתוב איפה שצריך ויראית מאלוקיך, ואיפה שלא כתוב לא צריך, איפה שלא צריך לא כתוב ויראית מאלוקיך. אבל בכלל זה לא צריך, כי זה כלל שבמילא, כשהתורה אומרת ואהבת, מה היא מתכוונת? מה כלול במילה ואהבת? ציווי על הלב? לאו דווקא. זה כולל לא תגנוב ולא תשקר ולא תיקום ולא תיטור. זה כולל בתוכו מכלול גדול של ציוויים רבים שחלקם לבביים, חלקם מעשיים, חלקם בדיבור, חלקם במחשבה, חלקם במעשה. כי אם אני אומר זה כלל גדול, אז זה כלל שכולל מכלול רב של פרטים. אז אם זה כולל מכלול רב של פרטים, אז לא צריך להיות כתוב כאן ויראית מאלוקיך. איפה צריך להיות כתוב ויראית מאלוקיך? באותם פרטים רלוונטיים שקשורים ללב. לעניין הזה, שם כתוב. כך רש"י אומר קודם שצריך להיות כתוב ויראית מאלוקיך, למה באמת פה לא כתוב על ואהבת לרעך כמוך? כי זה כלל שבעצם יש בתוכו הרבה הרבה כללים. עכשיו, לכאורה, עדיין רש"י לא ענה על כל השאלות. יש עדיין קושי מסוים שרש"י בא לענות אותו ברמז, במילה רבי עקיבא. מה הקושי הנוסף שיש לנו פה? הקושי הנוסף זה סוף סוף איך באמת אפשר להגיע למצב כזה שיהיה לך אהבה לחברך כנפשך. זה מאוד קשה שתאהב את השני בדיוק כמוך. זה, יש איזה ביטוי שהרמב"ן אומר, לא יקבל לב האדם שיאהוב את חברו כאהבתו את נפשו.
לא יכול להיות.
כמה שתאהב את חברך,
את עצמך
אז עצמך אתה אוהב יותר. אז איך אפשר בכל אופן לדרוש ואהבת לרעך כמוך?
הדיוק הוא על נפשו, לא על גופו.
לאהוב את השני, ואהבת לרעך. לאהוב אותו. זה אומר רש"י תשובה ברמז, במילה רבי עקיבא. במילה רבי עקיבא הוא עונה לנו תשובה כפולה. א', סוף סוף הרי באמת אתה אוהב את עצמך אולי יותר. וב', איך באמת אני אוכל לאהוב כל אחד? הרי יש לו חסרונות ויש לו... שתי השאלות הללו הוא עונה במילה רבי עקיבא. איך הוא עונה במילה רבי עקיבא? הוא אומר, זה כבר לפי הכלל שהרבי קבע, שאת השאלות שרש"י מתרץ על ידי הבאת השם של בעל האמרה, זה שאלות ותשובות לתלמיד שהרבי מכנה אותו בשיחותיו, בדרך כלל תלמיד ממולח. זה כבר שאלה של תלמיד ממולח, והתשובה שלו תבוא כי הוא תלמיד ממולח. איך התשובה באה ממילה רבי עקיבא? פה צריך לדעת מימרות של... נוספות של רבי... לא, מימרות רלוונטיות, נכון? הוא תלמיד ממולח, הוא צריך לחפש מה עוד, מה אישית עצו של רבי עקיבא, בואו נחפש מה אומר רבי עקיבא, וכשנחפש מה רבי עקיבא אומר, נדע איך להתייחס לענייננו. מה רבי עקיבא אומר? אז הרבי מביא שתי מימרות מעניינות של רבי עקיבא. מימרה אחת של רבי עקיבא הוא אומר, שהזכרנו את זה קודם, בא רבי עקיבא ולימד, כתוב וחי אחיך אימך, אומר רבי עקיבא, חייך קודמין לחיי חברך. רבי עקיבא אומר שבאמת לא נדרש ממך אהבה לשני באותו רמה מקסימלית כמו הרמה שאתה אוהב את עצמך.
כמה?
באמת, כשזה מגיע לשלב כזה של שאלה, או אתה, או הוא, אז חיי, כמו הסיפור עם המימייה במדבר, קיטון אחד של מים שמספיק או אחד יחיה והשני ימות, אבל אם יחלקו את זה לשניהם, שניהם ימותו. אז אומר רבי עקיבא, חייך הקודמין. לפי רבי עקיבא, זה התורה הדורשת מאדם. עכשיו, לפי זה, אז שהתורה אומרת ואהבת לרעך כמוך, היא באמת לא מתכוונת ממש כמוך. אלא לאיזה כמוך היא מתכוונת? לכמוך שכתוב בתורה בפעם הראשונה בספר בראשית. איפה כתוב כמוך בספר בראשית? כשיהודה אומר ליוסף, כי כמוך כפרו. אז שאומר כי כמוך כפרו, זה לא שיוסף הוא ממש פרו, אלא הוא דומה לפרו. בסופו ככף הדמיון. זאת אומרת, כשזה מגיע לשאלה של או אני או הוא, אז באמת התשובה היא חייך קודמין. אבל זה לא עונה על הכל. ומה כשזה לא מגיע לאו אני או הוא? כשהם נמצאים הרבה לפני, אז כן כל כך קל לאהוב את השני כמוך? זה לא בשאלת חיים. יש לי שתי מימיות, לא אחת. ולתת לשני מימיה אחת, זה גם... דורש מבן אדם איזשהו ויתור מסוים ואיזשהו אהבה. זה כן קל, איך הוא יגיע לזה? פה צריך להיזכר במאמרה נוספת של רבי עקיבא. המאמרה הנוספת של רבי עקיבא זה כתוב שתי מאמרות. מאמרה אחת כתוב בפרקי אבות. רבי עקיבא קובע בפרקי אבות ואומר, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, כל עם ישראל הם בנים של הקדוש ברוך הוא. שנאמר בנים אתם להשם אלוקיכם. אז אם כולנו בנים, אז אנחנו בעצם אחים. אז אם אנחנו אחים, אם תתבונן בכך שאתה אח שלו, אז כמו שאדמור הזקן אומר בפרק למדבד בתניה, כל ישראל אחים ממש, אומר שם אדמור הזקן. אז אם אתה אח שלו ואתה מתבונן בזה, יותר קל לך לאהוב אותו. וכאן יש עוד, ומה יהיה אם האח שלך הוא לא כל כך מתנהג כראוי? אז גם אז לאהוב אותו. אז פה באה אמרה נוספת של רבי עקיבא. הרבי עקיבא, יש שם הסיפור שהיה איזה רשע אחד ששאל את רבי עקיבא, טורנוסרופוס הרשע, אמר לרבי עקיבא, אם אלוקיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם? אם הוא אוהב את העניים, למה הוא לא נותן להם לבד לאכול ולשתות? אז רבי עקיבא אמר לו, כי הוא רצה לזכות אותנו, שאנחנו ננצל מדינה של גיהינום. ורבי עקיבא אמר לו, אחר כך ניתן לך משל. מה המשל? מלך בשר ודם שכעס על בנו ושם אותו בבית הסוהר, וציווה שאף אחד לא יאכיל אותו ולא ישקיע אותו. זה היה בן שלו. והלך בן אדם ולא שאל את המלך, ועשה הפך רצון המלך, והכיל אותו והשקע אותו ודאג לו וגרם לבן של המלך לחיות וחלילה לא למות ברעב. האם המלך יחס עליו או שהמלך ישלח לו אחר כך מתנה שהוא דאג לבן שלו שיחיה? ברור שהמלך ישמח שהבן אדם דאג לחיי בנו. אומר רבי עקיבא, גם אם המלך הקדוש ברוך הוא עשה מישהו עני, עשה אותו עני, הוא לא נותן לו לאכול, ואתה הולך ונותן לו מתנה ומחיה את נפשו, הקדוש ברוך הוא ייתן לך מתנה שדאגת לבן שלו שיחיה. זאת אומרת שבנמשל בנוגע לענייננו, גם יהודי כזה שרבי עקיבא קורא לו שהמלך כעס עליו וחבשו בבית הסורים, בן של המלך כועס עליו, הוא גם אח שלך. זאת אומרת שאם כך השלמנו את כל העניין ואת כל התמונה. למסקנה, שרשי אמר משפט קצר, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, רשי במשפט הקצר הזה בשבע מילים ענה רשי על מכלול רב של שאלות, שאם לא השבע מילים הללו היה לנו כאן קושי. היה לנו קושי איך בכלל אפשר לאהוב את השני, בכלל איך אפשר לאהוב, עוד איך אפשר לאהוב אותו כמוך, ואיך בכלל הפסוק הזה היה יכול להיות כתוב וכל הפסוקים האחרים מיותרים. וכל השאלות הללו מתורצות בשבע מילים שרשי אומר. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, ואז בעצם הכל מתיישב, אין שום קושי. אבל לשלימות הדבר, ובעצם אי אפשר בלי ללמוד קצת את הפנימיות של הדברים, ובמיוחד שיש פרק שלם בתניה, פרק לב בתניה, שאדמו"ר הזקן מקדיש את הלב של התניה לעניין הזה של אהבת ישראל, אז חייבים להוסיף כאן תוספת הרחבה וביור על העניין הזה בצורה מעניינת. ובהקדים שאלה, שנים רבות לפני רבי עקיבא היה יהודי שקראו לו הלל הזקן. הלל הזקן אמר אמרה, גם היא אמרה מאוד חשובה שקשורה לאהבת ישראל, ולכאורה האמרה שאמר הלל הזקן היא אמרה יותר קיצונית מאשר רבי עקיבא. רבי עקיבא לכאורה מקטין ומצמצם את הדברים ביחס למה שאמר קודמו הלל. מיד נראה מה הוא אמר ולמה זה מקטין. אבל השאלה שנשאלת, אם הלל כבר כמה דורות לפני רבי עקיבא נתן מימד רחב ביותר למצווה של אהבת ישראל, איך בא רבי עקיבא כמה דורות לאחר מכן ואומר לא לא לא, זה לא כל כך רחב כמו שהלל אמר, זה קצת יותר מצומצם. מה אמר הלל? זה הסיפור הידוע בגמרא במסכת שבת על הגוי שבא להתגייר, כשהתנאי של הגוי היה שהוא רוצה להתגייר על מנת שילמדו אותו את כל התורה שהוא עומד על רגל אחת. יש שם בגמרא במסכת שבת באותו מקום בדף למד א' כמה סיפורים על גויים מעניינים, וכל אחד עם התנאים שלו איך הוא רוצה להתגייר. הסיפור הספציפי הזה אומר שהוא בא לשמי עם התנאי הזה, ואז שמי לקח את המת הבניין שהיה לו על השולחן ודחפו, דחף את הגוי ואמר לו כן. בא להילל, אותו גוי לא התייאש, בא להילל עם אותו בקשה. הילל אמר אין שום בעיה, תעמוד על רגל אחת, אני לומד אצלך את כל התורה. ומה הילל אמר לו? משפט קצר, משפט אמר אותו בארמית, ואמר אותו בסגנון שלילי. על כל הפרטים הללו יש גם ביורים בפני עצמו, אבל לא, זה לא כאן המקום. בכל אופן, מה הלל אמר לו? בתרגום ללשון הקודש, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. עוד מעט נראה למה לא. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. ואז הלל הוסיף עוד משפט מעניין. זהו כל התורה כולה. ואידך, אתה רוצה לדעת את הפרטים? זיל גמור, לך תלמד. על רגל אחת לימדתי לך את כל התורה כולה. עכשיו, אתה רוצה לדעת את הפרטים? לך תלמד את כל הפרטים. עכשיו, המשפט הזה של הלל, הוא נותן לאהבת ישראל מרחב גדול ביותר. מה אומר הלל? אהבת ישראל זה כל התורה. זה הכל. רבי עקיבא אבל בא כמה דורות מאוחר יותר, ורבי עקיבא אמר לא, זה לא כל התורה. זה כלל גדול בתורה. זה לא כל התורה. יש בתורה עוד דברים. יכול להיות שיש בתורה עוד כללים. אולי יש בתורה עוד כללים גדולים. זה כלל גדול בתורה. זה אמנם דבר חשוב, אבל זה לא כל התורה. זה כלל גדול בתורה. זה לא הכל. זאת אומרת, הלל נתן לאהבת ישראל משקל כזה גדול ואומר, זה הכל, חוץ מזה אין כלום. ואילו רבי עקיבא בא ואומר, לא, זה כלל גדול בתורה. ובמיוחד לפי מה שהסברנו, זה כלל גדול לדברים מסוימים.
מה?
לא, רק שזה לא מקביל, אלא זה מצמצם את המרחב. אם אני בא ואומר, זה הכל וחוץ מזה אתה לא צריך כלום, או שאני בא ואומר, לא, יש תורה, וזה אחד מהדברים המרכזיים בתורה. אז זה לא אומר שזה הכל. זה אומר שאם אתה רוצה את כל התורה, אתה צריך עוד דברים. אתה לא יכול רק את זה. זה אמנם דבר מרכזי, אבל לא הכל. לפי הלל, זה הכל, זהו, יש לך כבר את הכל בכיס. איך אפשר לשלב בין שני הדברים ולהבין, הרי בכלל מתי מנה? אם הלל אמר דבר עם מרחב גדול, זה כבר כולל הכל. ורבי עקיבא לכאורה מצמצם את המרחב.
זה הפוך.
מה?
הלל מצר ורבי עקיבא מרחיב. הלל אומר, מדבר על לא תעשה את השלילי.
אתה מדבר כרגע למה הלל התבטא בסגנון שלילי ולא חיובי, זה נושא בפני עצמו.
אתה חיובי הרבה יותר פתוח.
זה לא הנושא שאנחנו מדברים כרגע. יש על זה ביור מעניין שהרב צמח צדק בדרך מצוותיך ומסביר שזה דווקא הביטוי השלילי יש לו עומק יותר גדול, אבל לא זה הנושא שלנו כרגע, אז אני לא רוצה לדבר עליו. נתמקד במה שאנחנו שאלנו, לכאורה למה רבי עקיבא צמצם את הדברים. אז פה הרבי מסביר דבר נפלא, הוא בהקדים. הלל בעצמו, שהוא אמר שזה כל התורה כולה, הלל בעצמו אמר משפט מסוים ומפורסם מאוד שכתוב בפרקי אבות. בוא נבין את המשפט הזה של הלל בעצמו. מה כתוב בפרקי אבות? הלל אמר, הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. המשפט הזה הוא משפט מאוד מאוד לא מובן. מהמשפט הזה אנחנו מבינים שכל המטרה של אהבת ישראל זה הוא מקרבן לתורה. זה כל המטרה. ואם אני רוצה לאהוב אותו, זה סתם לעשות לו טובה, לעזור לו לתקן את הפנצ'ר באמצע הכביש הראשי, ואחרי זה להמשיך הלאה, בכלל לא לדבר איתו על שום דבר של תורה, שום דבר, לא לקרב אותו לשום דבר, לעזור לו, לתת לו קבלים למנוע, תודה רבה, הלכת. זה לא מצוות אהבת ישראל? האם מצוות אהבת ישראל זה איזה אמצעי לו מקרבן לתורה, או שאהבת ישראל זה מצווה לעשות, לעזור ליהודי בכל תחום ועניין, גם אם לא תקרב אותו לתורה? לכאורה אהבת ישראל, כפי שאנחנו יודעים, זה מצווה לעזור לשני בגשמיות ולעזור לשני ברוחניות. אם אתה מקרב אותו לתורה, אתה עוזר לו ברוחניות, ואם אתה נותן לו כוס מים כשהוא צמא, אתה עוזר לו בגשמיות, וגם זה אהבת ישראל. אז למה הלל אומר שכאילו מהסגנון הזה מובן שכל התהליך הוא מקרבן לתורה? אז, אבל מהסגנון מובן שזה כל המטרה. אז אמנם יש מקומות שמבארים שהלל רוצה להגיד כאן משהו אחר. רוצה להגיד שתדע לך שאל תעשה פשרות בתורה אף פעם. אלא אם אתה רוצה לקרב יהודי לתורה, אז תקרב אותו לתורה, ולא חלילה שבגלל אהבת ישראל, אז אני אגיד לו, טוב, בוא נעשה כל מיני, נחתוך את התורה למחצה, לשליש ורביע, העיקר לקרב את היהודי. אומרים לו, התורה לא תזוז ממקומה, זה ביור שהרבי מביא בליקוטי שיחות, יש כזה ביור. אבל פה הרבי שואל, סוף סוף לפי סגנון הלשון מובן, כאילו שזה המטרה, והאמת, ניתניה רגע, בתניה הדבר עוד בולט הרבה יותר. בתניה בפרק ל"ב, שאדמו"ר הזקן מדבר על אהבת ישראל בצורה כל כך נפלאה, ואומר שצריך לאהוב כל יהודי למי גדול ועד קטן וכו', מה אומר שם אדמו"ר הזקן במפורש? שכל המטרה מאהבת ישראל, מה הוא אומר? וכולי ואולי, אולי אחרי כל אהבה, למה תגיע? כולי, ואולי יוכל לקורבן לתורה ולעבודת השם. והן לא, ואם לא הצלחת לקרב אותו לתורה, אז מה כתוב? הוא לא אומר והן לא קיימת מצווה. לא הפסיד, לא הפסדת לפחות שכר מצוות אהבת רעים, לא הפסדת את המצווה. זה סגנון שמראה לך כאילו שאבל... אבל אם אתה רוצה לקיים את זה, העיקר זה תורה, ככה מובן, העיקר לקרב אותו לתורה, ככה מובן מדברי הלל, ככה מסביר אדמו"ר הזקן בתניא. לכאורה, הרי אנחנו יודעים שאהבת ישראל זה בלי גבול, ואם היהודי לא קירבתי אותו לתורה לכתחילה, יש כאן בעצם הביור הוא ש... בוא נעשה שילוב מעניין בין השניים. ושזה נקדים עוד דבר. ישראל... יהודי, שכתוב ישראל, הכוונה יהודי. האם יהודי קשור לקדוש ברוך הוא רק כשהוא מקיים תורה? או שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא בעצם, גם אם הוא לא מקיים תורה? יש בעניין הזה מאמרות סותרות, לכאורה. מקום אחד כתוב, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל. מה המשפט הזה אומר? יהודי הוא יהודי, מה זה משנה? מה שלא יהיה הוא יהודי. משפט אחר אומר, ישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא בקודש בריך. מה המשפט הזה אומר? אם היהודי רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא, אז מה המסלול? אתה תהיה קשור לתורה, ואם תהיה קשור לתורה, תהיה קשור לקדוש ברוך הוא, ואם חלילה לא תהיה קשור לתורה, אז לא תהיה קשור לקדוש ברוך הוא. אז לכאורה זה שתי מאמרות סותרות. האם היהודי קשור בלי או קשור רק עם התורה? למה זה לא סותר? מה זה ישראל? ישראל זה עצם אובייקט. ישראל זה ביטוי של אלוקות בעולם, זה נקרא ישראל. חלק אלוקים, זה הפירוש ישראל. אז אם הוא קשור בגלל שלא משנה מה הוא לא יעשה, הוא קשור, אז למה אני אומר שהיהודי קשור דרך התורה? אז הוא קשור. אז התשובה היא ששתי הדברים נכונים. איך אפשר לומר שתי הדברים נכונים? מצד האמת של הדברים, מצד העצם האמיתי של הדברים, אז יהודי קשור לקדוש ברוך הוא בעצם גם אם הוא לא מקיים שום דבר. כי הנשמה של יהודי חלק אלוקה ממעל ממש, ונשמה של יהודי במהות שלה היא חלק מאלוקות, והיא קשורה לאלוקות, ושום דבר לא ינתק אותה מאלוקות. אבל זה בעולמות עליונים. אבל כשהנשמה ירדה לגוף גשמי כאן בעולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, מצד הנשמה למעלה אתה קשור אליי, נכון, אבל אחרי שהנשמה נמצאת בגוף, יש לה תנאים. אתה רוצה להיות קשור אליי? דרך התורה והמצוות. אם זה לא יהיה עם תורה ומצוות, אז כתוב יש קראת. מה זה נקרא קראת? אתה לא מקיים תורה ומצוות, אז אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא. ככה בפשטות כתוב בתניה, למדנו הרבה פעמים, גם אתמול למדנו בשיעור, שכל עבירה מנתקת. זאת אומרת, תלוי מאיזה צד אתה מדבר. מצד איך שאתה מסתכל, מצד השורש, הוא קשור במהות. אבל כשזה ירד לעולם הזה יש כללים ותנאים, והכלל בעולם הזה, דרך הגוף בעולם הזה, אומר אתה חייב לקיים תורה ממצוות. על פי זה נסיים ונאמר כך, כמו שזה כל אדם כלפי עצמו, שכל אדם כלפי עצמו זה ככה, צריך להסתכל על עצמו ולהגיד אני קשור במהות לקדוש ברוך הוא מצד הנשמה, אבל כדי להיות קשור גם פה אני חייב לקיים תורה ומצוות. אהבת ישראל לאחר זה גם אותו דבר. מצד המהות אני צריך לאהוב כל יהודי, יהיה מי שיהיה, בלי תנאים ובלי סייגים, ולא משנה מי הוא ומה הוא, יהודי אני אוהב אותו כי אני והוא אחי ממש, אב אחד לכולנו, כמו שאדמו"ר הזקן אמר בתניא. אבל מצד איך שאנחנו נשמות בגופים פה בעולם הזה, ופה בעולם הזה הרי נקבע שהקשר בין יהודים לאלוקות זה עובר דרך תורה, אז אני חייב לעשות את כל ההשתדלות ואת כל המאמצים שהאהבה שלי לשני תהיה כזו שתוביל את הקשר באופן כזה שיקרב אותו ויקשר אותו יותר לתורה. זה חלק כאילו תנאי ובסיס בתוך האהבה, כי אחרת בעולם הזה אי אפשר להיות קשור. כי מה מקשר? הרי בתניא כתוב שאני והשני, הנפש שלנו היא אחת. בשורש. נכון, אב אחד לכולנו, איפה זה? בשורש. מי יודע גדולתנו מעלתנו בשורשנו בשורש. אבל פה למטה, פה למטה, אם אני רוצה להיות קשור עם השני בקשר אמיתי, זה צריך להיות קשר שהיא, כמו שכתוב, כל כנסייה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. כנסייה מלשון התכנסות. כשזה ריק כאן בעולם הזה, התכנסות של תורה, אז זה דבק שמדבק. כשזה דבק בלי תורה, אז זה לא מדבק. לכן, על פי זה הכל מסתדר. הלל כשהוא אמר לו אותו אחד שבא להתגייר, ואמר לו, זה כל התורה כולה, הוא מדבר כפי שזה מצד השורש. כפי שזה מצד השורש, זה הכל. זה כל התורה, כל התורה זה אהבת ישראל, זה הכל. רבי עקיבא לא חלילה חולק על דברי הלל. רבי עקיבא אומר, אבל אחרי שירדנו לעולם הזה כנשמות בגופים, תדע לך שאהבת ישראל זה כלל גדול בתורה. אתה חייב לשלב את זה עם התורה. לא להגיד זה הכל וזהו, אני לא צריך חלילה תורה. אלא זה כלל גדול בתורה. והאמת שגם הלל אמר את זה, זה לא שרבי עקיבא אומר, הלל עצמו אמר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. גם הלל בעצמו מבהיר את דבריו במקום אחר. בעצם אין סתירה בין הדברים. ולכן, זה הפתגם הזה שרבי עקיבא אומר אצלנו, זה כלל גדול בתורה, זה בעצם המסר שיהודי צריך לדעת גם כלפי עצמו וגם כלפי השני, שצריך להקפיד על כל פרט ופרט בקיום תורה, בכל הפרטים ובכל השלבים, כי כל הפרטים הללו הם המחברים אותנו לקדוש ברוך הוא, ולא, אם אדם יגיד אני קשור בין כוחו, אז מה זה משנה מה אני עושה, אז הוא לא יקפיד בכלל על שום דבר. והוא יכול גם לחטוא ולהגיד מה זה קשור, ישראל אף על פי שחטא ישראל לו, אז פה בעולם הזה אנחנו צריכים לזכור דווקא את הפתגם השני. ישראל מתקשרן באורייתא, ואורייתא מקשרת אותם לקדוש ברוך הוא. וגם כשאוהבים יהודי אחר, אז כמו שכתוב פתגם בהקשר קצת שונה, אבל הוא קשור גם, והיום יום יש פתגם, שכאשר אתה בא לעסק ופוגש יהודי אחר שבא אליך לעסק לקנות משהו, לסחור משהו, אתה עוזר לו במסחר, תנצל את ההזדמנות לספר לו על שיעור תורה שקיים, תגיד לו איזה פתגם יהודי שיחמם לו את הלב, תעשה עסקים רוחניים ותשלב אותם בתוך העסקים הגשמיים במינון ובצורה כמובן חכמה וטובה. אז שם כתוב שהקדוש ברוך הוא משלם על דמי התיווך שאתה עושה, הוא משלם בריבוי רב הרבה מעבר למה שעשית. אבל לא ביחד רק למה שהוא משלם, זה בעצם המטרה. המטרה של כל העניין זה בסופו של דבר שהכל יעבור דרך ועל ידי כללי התורה. ולא חלילה שאפשר להסיט שום פרט מעניין התורה. וזה הנקודה הפנימית של המצווה הזו של רשי, שרשי הביא, ורשי במיוחד הביא דווקא את דברי רבי עקיבא. רשי לא הביא דברי הלל. כי על פי פשוטו של מקרא, יותר מסתבר ונקלט מה שרבי עקיבא אמר. להגיד שאהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, זה הרי אדמו"ר הזקן מתחבט בשאלה הזו, בפרק ל"ב בתניא. כי בפשטות אהבת ישראל זה כלל למצוות שבין אדם לחברו. מה הקשר בין אהבת ישראל למצוות שבין אדם למקום? אדמו"ר הזקן שם בתניא בפרק ל"ב בהרחבה בא לענות על השאלה הזו, איך זה שהלל אמר לאותו אדם שזהו כל התורה כולה ואידך זיל גמור. לכן בפשטות יותר, בפשוטו של מקרא, מובן האמרה של רבי עקיבא. וגם לא רק איך שזה יותר מובן, אלא בפשטות בעולם הזה, איך שאנחנו צריכים להתנהג, צריכים לזכור את האמרה של רבי עקיבא, שהרבי הכניס את זה כאמרה שכל ילד ידע בעל פה משני עשר הפסוקים, כדי לזכור אהבת ישראל, שעד כמה שאפשר לשלב את זה בתוך גדרי התורה או ביחד עם התורה. כשנעשה את זה בצורה נכונה, אז באהבת ישראל נביא את הגואל, שמשיח יבוא, הרי כתוב ברמב״ם, שמלך המשיח בא להביא שלימות בתורה, שנוכל לקיים את כל התורה בצורה נכונה ושלימה, זה אחד המטרות המרכזיות של משיח בעולם. כי אהבת ישראל בצורה נכונה, שהיא משולבת עם התורה, תביא גם בעזרת השם את הגואל, שהוא יביא שלימות בתורה, כי התורה היא בעצם הנקודה המרכזית שמחברת, הדבק האמיתי שמחבר בינינו, בין כל עם ישראל.